שלום לעוד פרק בפודקאסט שלי. אני מתכננת ללכת עם התינוקת שלי למקסטוק. לשיא היום שלי בחופשת לידה. ללכת לקניון, ללכת למקסטוק, לעשות שופינג. אין דבר יותר כיף מזה. אני חושבת שאני מדברת אליה, אז היא מחייכת אליי, כן מתוקה. אבל בגלל שהיה לי זמן, אז אמרתי אני אקליט פודקאסט כמה רעיונות שרציתי לדבר עליהם. אז עם כל הזמן שאין לי, אני עכשיו אבזבז את הזמן שלי על להקליט. אז רציתי לספר שהתחלתי לראות תוכנית רעיונות 101 של כאן 11. מאוד אוהבת התכנים של כאן 11, מאוד איכותיים, מתיר ארגונות משם. ואני רואה לפעמים ביוטיוב כל מיני סרטונים קצרים כזה של חדשות, כל מיני רעיונות, ומאוד אוהבת. אז התוכנית הזאת של עינב גלילי, אני חושבת ככה קוראים לה, אני לא בקיאה בסלב זה ישראלי. היא מראיינת אנשים כזה מהברנג'ה, אבל לא כאילו סלפס פושטים. כאילו יותר כזה קצת מאחורי הקלעים, תסריטאים, כותבי מחזות, ציפי פינס, אמא של פינס, שהיא אחראית על התוכן של לסין, אני חושבת, בית לסין. בקיצור, עזבו את העובדות, אני לא בקיאה בכל הפרטים. אני רוצה לדבר על משהו אחר. לא עשיתי תחקיר על זה, אני פשוט עכשיו שולפת מהמות לדעתי על זה. קודם כל, הייתי בשוק, איזו מראיינת נפלאה, היא פשוט, היא תותחית, היא אינטליגנטית ברמות, היא מצחיקה, היא שואלת שאלות, כאילו היא קולטת את המראיין, ודעת לשאול את השאלות הפסיכולוגיות, כאילו לדעת לשאול קצת משהו מעבר, שזה מוציא עוד משהו מהמראיין, ונדיר שאני רואה, בגלל שאני אישית טובה בזה, אז אני ממש קולטת כשאנשים מצליחים לעשות את זה, וכשלא מצליחים, ונדיר שאני רואה את זה, שאנשים עושים את זה, שיודעים ממש כאילו לקלוט את הבפנים של הבן אדם ולשאול את השאלה הנכונה, ואני לא יודעת, כאילו הייתי בשוק ממנה, בכלל לא ציפיתי שתהיה מראיינת כזאת טובה, כאילו או שכתבו לו את השאלות, או שיש לה איזשהו ידע מקודם על הבן אדם, אז היא יודעת לשאול יותר לעומק, ראיתי אמת רק שתי תוכניות, אבל זה ממש ממש הפתיע אותי, כי אף פעם לא חשבתי עליה יותר בדרנית, לא ידעתי שהיא מראיינת שלטעמי ממש ממש טובה, וממש ממש איכותית, וממש ממש לעניין, ובכלל התוכנית הזאת מאוד אהבתי אותה, זה תוכנית הרעיונות, מאוד כלילה, מאוד לא כזה רגיל, טוב, תספר סיפור חייך, מאיפה הגעת, מאיפה ההורים, זה כאילו ישר ולעניין, אלו שבאים, המרואיינים, צריכים לבחור כמה דברים שמפרים להם בחיים, וכאילו שהם רוצים להיפטר מהם, ואז כאילו דנים בזה, ודנים בדברים נוספים. וגם מה שאהבתי בעיניו גלילי, היא כל כך רהוטה, היא כל כך יודעת לדבר יפה ולעניין, כי אני לא יודעת אם היא עיתונאית או משהו כזה, אבל בהחלט מתאים לה גם... הייתה יכולה בהחלט חדשות להוביל, ולי למשל, ברוכות כל המילים, כל פעם שאני רוצה להקליט פודקאסט, אז מה שיש לי בראש ומה שיוצא, זה פשוט לא אותו דבר. יש לי ממש בעיה של רהיטות ולהוציא דברים שאני חושבת לפועל. המילים לא יוצאות לי, הן איפשהו בראש נשארות, וכשאני רואה אותה איך שהיא מדברת, אני כולי קנאה. קודם כל, אין לי לא את הרהיטות, לא את ה... יכולת גם גרמר, כאילו אני עושה טעויות של גרמר, שאפילו אני לא דקדוק, אין לי את המילה הזאת בעברית אפילו. והיא ממש אינטליגנטית, אני ממש כולי קנאה מאיך שיודעת להעביר את התוכנית. הייתי מאוד, אם יש לי איזשהו חלום שתהיה לי איזושהי תוכנית בוקר, אז, ואני יודע ככה לדבר כמוה, אז אני בהחלט, בהחלט, בהחלט מקנאה בה. בצורת יכולת הביטוי שלה. זה משהו שתמיד היה לי קשה, כי אני בעינה מאוד אינטליגנטי, אבל אני לא מצליחה לפעמים לדבר בצורה של המחשבה שלי, כאילו גם אני חושבת מהר, וגם אין לי את המילים, אז לפעמים אני צריכה לשלב מילה באנגלית, כי זה כאילו משהו קופץ לי באותו רגע, אבל הרבה פעמים חסרה לי את המילה. ואני מקנה באנשים שיודעים לדבר בצורה רהוטה, עם דקדוק נכון, ומאוד מאוד אינטליגנטית ויפה. ובתוכנית, מה שראיתי, ראיתי על ציפי פינס, בעצם ראיתי שלוש תוכניות, ציפי פינס, צופית גרנט, ודינה סנדרסון שראיתי רק חצי, כי לא הספקתי, כי הייתי כבר יפה, ורציתי ללכת לישון, אז על ציפי פינס, מאוד הפתיע אותי שדבר ראשון שהיא אמרה שהיא רוצה להיפטר ממנו זה שהפסיקו לשאול את הגיל שלה, והתחילה לספר על סוג של אובססיה שלה ללא להגיד את הגיל. עכשיו הסתכלתי ישר בוויקיפדיה והיא בת 75. ייי, הבת שלי פה מספרת לכם גם סיפורים, אני קצת אתרחק. והיא נראית מצוין, כאילו בסדר, היא בכלל לא נראית לגיל שלה בטירוף, כי היא נראית מעולה, היא נראית מצוין, היא נראית טוב. וזה מפריע עליה ששואלים אותה, כי היא לא נראית לגיל שלה והיא לא מרגישה את הגיל שלה. אז אוקיי, נכון, את לא נראית הגיל, אני בטוחה שאת לא מרגישה את הגיל, כי היא לא מתנהלת כמו בת 75 טיפיקלי, ואני רואה אנשים יותר צעירים ממנה, 60 פלוס, שמאוד זקנים, מאוד קשה להם, מאוד כאילו מרגישים את הזקנה שלהם ואת הגיל, ואצלה ממש לא, אז אני כן מבינה את זה. אבל זה עדיין שנים שחיית, כאילו, זה שנים שהיית על כדור הארץ, עדיין איזשהו מסע שעברת, אז למה צריך, וואי, למה ברוכות למילים, למה את מפחדת מזה, למה את צריכה להסתיר את זה, כי זה מסע שעברת, צריכה להיות גאה בזה ולהגיד, אוקיי, אבל הנה, אני מגדירה את גיל 75 מחדש, אני לא נראית סקנה, אני לא מתנהגת מסקנה, אין לי זה, אני פה, אין לי שם, כאילו במקום להעצים את הגיל הזה מחדש ולהראות לנו, הנה גם אתם אולי תוכלו להיות כאלה בגיל 75, הנה זה משהו לשאוב אליו, אז היא להפך רוצה לבטל את זה, בכלל שלא ידעו את הגיל שלה ושחשבו שהרבה יותר צעירה, והיא לא סובלת שבוויקיפדיה כתוב את הגיל, והיא כאילו אפילו מספרת שאפילו הנכד שלה היא אמרה בין ה-11 תתחיל להסתיר את הגיל, כאילו בסדר, בצחוק והכל, וגם לבן שלה אמרה שככה גידלה אותו את גיא פינס. אבל זה כל כך, כאילו בעיניי זה מטומטם, כי זה כי במקום לקחת את זה ולהעצים ולהביא משהו חדש לעולם, לשנות את העולם בעצמה, אז את נופלת לקטנות האלו של פעם, של לא להגיד את הגיל, כאילו דברים, דווקא הפחד הזה מהגיל, זה עושה אותו יותר סקנה, כי זה משהו של פעם, של סקנים של פעם, לא, אני לא אומרת את הגיל, אני לא אומרת את הגיל, והיום כבר אין את זה. הסקנים החדשים במרכאות, הם כבר לא מפחדים מהגיל שלהם, ולהפך הם אומרים, כן, אני בגיל הזה והזה, תראו איך אני נראה, וזה ה-60 החדש, ובני 60 נראים כמו בני 40, וכל הסלבים בארצות הברית, בהוליווד, כאילו הם לא יכולים כל כך להסתיר את הגיל, כי הכל היום פתוח, הרבה עם האינטרנט, אז כאילו, סוג של אין להם ברירה. אבל עכשיו, דבר היחיד שאני יכולה להגיד שאולי זה בעייתי לה, שידעו את הגיל האמיתי שלה, שאז אולי יגידו, טוב, אז את כבר לא מתאימה לתפקיד שלך, את סקנה מדי, את לא מודרנית, את לא מספיק עדכנית, הבת שלי לא מרוצה, אז אני תכף אצטרך לסיים את זה. את לא מספיק מותקנת, את סקנה מדי, אז אולי בשביל לשמר את עבודתה בחוסר ברירה, היא כן צריכה לשקר על הגיל. זה אני יכולה להבין שמהמקום הזה אולי כן הייתי מסתירה בשביל עבודה, כי זה מה שמשרת אותי, ואוקיי, וזה לא נורא. אז בשביל זה הייתי עושה את זה, אבל היא מספרת שהיא בעצמה לא חוגגת ימי הולדת. אז אני, אם הייתי עושה את זה בשביל העבודה, אבל כן הייתי חוגגת עם הקרובים שלי. כן הייתי גאה שזה השנים שעמלתי ועברתי יום-יום כדור הארץ, במקום החיים המפורחים האלה, החיים הקשים. כאילו, החיים האלה לא קלים, ואת עברת אותם, את עברת 75 שנים מהם, עם כל הקשיים, עם כל הבעיות והקושי, וכאילו, עם כל הדברים הטובים, הרבה פעמים, רוב היום שלנו, הוא לא קל, אנחנו צריכים להתעסק עם הדברים, נאבקים עם הדברים. זה לא פשוט, זה שכל יום אנחנו רק בכיף וללה, ולהיות גאה בזה, שעשית, עברת 75 שנה מהעולם הזה. שזה לא קל, והיא לא, היא אומרת שהיא לא חוגגת, היא כבר מזמן הפסיקה לחגוג, אז זה דווקא הפליא אותי, כי נראית אישה חזקה, מאוד ברמה אינטליגנטית, וכאילו באמת, רק דברים טובים, אבל מאוד התרשמתי ממנה לטובה, נראית גם קצת ביצ'ית, אבל אין לי בעיה עם זה, אני אוהבת נשים פלפל, אני אוהבת נשים קצת ביצ'יות, אני מעדיפה אנשים קצת ביצ'יות מיותר מדי חמודות ונחמדות וצבועות כאלה, שכי הרי אתה לא יכול להיות יותר מדי נחמד, כי יש אנשים שמעצבנים אותך, אז אתה כן צריך לפעמים פשוט להגיד את זה ולהוציא את זה. אז יש אנשים שיותר שומרים בלב וכאלה, מסכנים כאלה, ואני פחות אוהבת את זה, אני יותר אוהבת את העוצמה, את הכוח, את הפלפל, ביותר מעריכה את זה. ומה שעוד היה בתוכנית מעניין, סופית גרנט, לא היה משהו ספציפי שאני אדבר עליו, אבל זה מעניין, זה נחמד, וגם דינה סנדרסון, לא הכרתי אותה, הבת של דני סנדרסון, היא מאוד חמודה, עוד לא סיימת את הרעיון הזה, גם מאוד התרשמתי ממנה, כאילו כל הרעיונות מאוד אינטליגנטיים, וזה משהו שלא רואים הרבה בטלוויזיה, וזה משהו גם הרבה בחיים, כמה קורה, יוצא לנו לדבר עם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטיים, כמה שיחות אינטליגנטיות כבר יש לנו, והאמת חסר לי, לי זה חסר, אני כן מאוד מעריכה אינטליגנציה, מאוד מאוד מאוד, וכן, ומאוד נהניתי מהתוכנית הזאת, אני, מישהו אוהב, בעלי, ישב לידי, הוא בחור מאוד אינטליגנטי, אבל הוא אמר, למה זה מעניין אותך? אבל הוא לא אוהב סגנון כזה של דברים, הוא לא אוהב דוקו, הוא לא אוהב סיפורים של אנשים, זה לא מה שמעניין אותו, אבל אותי זה מעניין, ואני כן ממליצה על זה. ודבר נוסף שעכשיו ראיתי, זה רעיון של אופרה עם לידי גאגה. עכשיו, אני לא מתה על לידי גאגה, אני אוהבת סלבס, ואני אוהבת את אופרה, אני מתה על אופרה, ואני אוהבת רעיונות שהיא עושה לסלבס. אבל את לידי גאגה אף פעם לא אהבתי, כי היא תמיד הרגישה לי ברעיונות לא אותנטית. היא הכל טוב, היא לא תלכלך על אף אחד, היא כאילו יותר מדי טובה. היא לא תלכלך על אף אחד, היא לא מוציאה מעצמה את האמת, יותר מדי on the surface כזה. הכל בסדר, הכל טוב, אני רק אוהבת את כולם, כאילו... זה לא מעניין, זה לא אותנטי כשאתה אוהב את כולם והכל טוב והכל... וגם כשהיא מספרת על עצמה על כל מיני דברים, זה תמיד הרגיש לא מספיק עמוק, לא מספיק אותנטי, ואני בגלל זה אף פעם לא אהבתי לשמוע רעיונות שלה, כי זה לא נותן לי משהו. כשאני רואה רעיון של מישהו, אז אני רוצה לקבל עם זה משהו, כאילו משהו שישמש אותי, לא במודע. אנחנו רואים דברים, ולא במודע אנחנו חושבים, אוקיי, אני אשתמש בזה. אבל זה משרת אותנו איכשהו. בין אם זה גורם לנו להרגיש טוב, בין אם זה גורם לנו להזדהות. איכשהו זה משרת אותנו. ואיתה, הרעיונות איתה, אף פעם לא שרתו אותי, כי זה תמיד היה ונילה כזה, זה לא לפה ולא לשם. והפעם ברעיונות, ברעיון הזה עם אופרה, היא דווקא חשפה צד שלא הכרתי, כן, הייתה יותר, הרבה הרבה יותר פתוחה מאי פעם שראיתי אותה מדברת. אני עדיין לא אוהבת את כל ההכרזות הגרנדיוזיות שלה. על איך היא תכניס לכל בית ספר, את העניין של לימודים על הנפש. כן, יש לה את האמצעים לכל הבתי ספר בארצות הברית להוסיף לימוד על הנפש, או כל מיני דברים, איך היא תחקור את המוחות הפסיכיאטריות, ועוד 10 שנים, תביא את כל המוחים הגדולים, כאילו, היא קצת עפה על עצמה יותר מדי. היא קצת מגזימה, יש בה משהו לא צנוע מספיק. גם נגיד מישהו מהקהל צועק, אני אוהבת איך זה אומרת, Thank you darling, me too, כאילו, כזה קצת לא תנוע, קצת לא, 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 לא יודעת בדיוק להסביר את זה. אני חושבת שבן אדם רע, אני חושבת שבן אדם טוב, אבל יש בה משהו ש... לבריאות מתוקה שלי. משהו שאני לא מזדהה איתו. אני לא מצליחה להזדהות איתה. אבל הפעם, כן צריכתי להזדהות, שהיא כן יותר נפתחה. היא דיברה המון על הבעיות הנפשיות שיש לה. על הכאבים, יש לה איזושהי מחלה כזאת עם שם מאוד מסובך, שגם נחשפתי לזה באינטרנט, בפוסטים, על אחת שסיפרה של הבעלה, יש את זה. שכאבים פשוט כל הזמן ולא יודעים מה זה, זה משהו נוירולוגי, פשוט כאבים מטורפים בכל הגוף, זו מחלה נוראית, אין לה כל כך מה לעשות איתה, והיא לא יודע מה יש לה, פשוט היו לו כאבים כל הזמן, והיא סיפרה שמטפלים בה עם תרופות פסיכיאטריות, וחוץ מזה היא סיפרה שהיא עברה אונס בגיל 19, רפידת לי על ידי אדם שמכירה, שזה כאילו, אני מאמינה לה, אבל כאילו אני מנסה להבין את הטכנית, איך זה עובד ב-19 עד גדולה מספיק, אז למה את לא מדווחת, כאילו, היא אמרה שזה היה repeatedly, שזה היה פשוט חוזר על עצמו, אני מניחה שזה היה מישהו מהתעשייה, כי היא אמרה שהיא לא תגיד את השם של האיש, אז כנראה זה מישהו מוכר, ואולי כאילו מהחוסר, כאילו סוג של, הוא היה בוס מעליה, והיא לא הייתה סוג שלא הייתה לברירה, אז כנראה זה היה משהו כזה, כי בגיל 19 יש לך כוח לעצור ולהפסיק, זה משהו עזק אותה במרתף וסגור, אבל כנראה יש שם איזשהו יחסי מרות, והיא לא סיפרה את הפרטים. אבל היא כן דיברה על הקטע הנפשי הרבה, ואני חושבת שזה כן רעיון שיכול לעניין אנשים שכן יש להם איזה משהו נפשי, כמו שאני סובלת מחרדות, ואני תמיד רוצה ללמוד על זה עוד, ולהכיר, היא דיברה על הטיפול CBT שהיא עוברת, שזה גם עניין אותי, כי אני חושבת שאני צריכה יותר לחקור על זה, ואולי חיפשתי איזשהו ספר, אולי לקרוא על זה, לי שיעזור לי בזמן חרדה, בזמן מחשבות אורדניות, בזמן מחשבות שמטרידות אותי, איך לטפל בזה, כל מספרה על תרגילים שהיא עושה, וכן, זה אינלייטינג, כאילו לא, היא ממש, היא חשפה על עצמה יותר מאי פעם, וזה כן היה מעניין, ווואלה, כאילו, כל הכבוד לה, יש לה מלא כסף, היא יכולה לעשות שינוי בעולם, והיא מתכננת, אבל היא קצת אהפה על עצמה, אבל בסדר, הלוואי, הלוואי שתצליח להכניס לכל בית ספר, את הנושא הזה של יותר ללמד על הנפש, כי זה חשוב, כי מחלות נפש, כל מיני חרדות ודיכאון, זה רק גדל בעולם, וכי מכירה המון אנשים שאם לא סובלים מזה תקופה ארוכה, אז לפחות היה איזשהו אפיסוד אחד של חרדה, התקף פניקה ודברים כאלה. טוב, אני מתנשפת, כי אני קצת מתוננת, ואני מסתובבת בבית ומדברת, אז כנראה קצת קשה לי לנשום בגלל זה. אז אני אסיים, ואני אלך למקסטוק, ויי! זה ממש שיא היום שלי, ואני מחכה לזה חבל הזמן. אז ביי, עד הפעם הבאה. טוב, אז עכשיו אני מקליטה מיום אחר. אני קראתי שוב על התוכנית הזאת שהמלצתי, חדר 101, וזה ממש ממש לא תוכנית חדשה. תוכנית מאוד מאוד ישנה. בעצם עונה החמישית עכשיו בכאן. זאת אומרת שהייתה עוד לפני גלגול של כאן, ואני פשוט לא הכרתי, אבל אני מאוד אוהבת, וקראתי קצת על עינב גלילי, וקראתי שהיא אמנם כן כתובה בויקיפדיה כעיתונאית, אבל היא לא למדה את זה, היא למדה קצת כל משחק, איזה שנה או שנתיים, לא זוכרת מה כתוב, ובעיקרון היא למדה תואר ראשון בפסיכולוגיה, והיא התחילה תואר שני, כנראה רוצה להיות פסיכולוגית, אבל היא לא סיימה, היא עזבה את הלימודים. אבל האמת, בתור שחקנית, אני לא מדמיינת אותה, היא נראית כזאת רצילית, היא נראית יותר מגישת טלוויזיה, מגישת חדשות, סליחה. לא, אני לא מדמיינת אותה בתור שחקנית, אבל כאילו, יכול להיות שהיא שיחקה, לא חקרתי יותר מדי, ראיתי שהיא נחתה מיליון מיליון דברים, והיא מצוינת. ואתם יודעים מה שמתי לב? אני לא יודעת אם זה סתם נדמה לי או לא, אבל זה נראה כאילו שהיא לא אוהבת לחייך בטלוויזיה, או שהיא מתבשת בשיניים, או שבחיוך, או שסתם נדמה לי, אבל כאילו כמו שראיתי שמצחיקים אותה, היא כאילו לרוב מצחיקה, וכשמצחיקים אותה, זה כזה כאילו מנסה להמעיט לחייך, או אני לא יודעת, אולי אני מדמיינת. בכל מקרה, שמתי לי עכשיו מרק מוכן של סן פרוסט, של שויט, ושכחתי לבדוק כמה אני צריכה לבשל אותו, אז אני צריכה לבדוק את זה. אז זה הדברים שאוכלים, 20 דקות. הוא הרבה. זה הדברים שאוכלים בחופשת לידה, כי אין לי את הסיבוס שלי של העבודה, אז אני צריכה פתאום לבשל. זה הדברים הפחות טובים בחופשת לידה, שצריך לבשל לעצמך, אין אוכל מהעבודה. אבל עדיין זה שווה את זה, והייתי מעדיפה להיות עוד בבית ולא לחזור חצי שנה. והפודקאסט שלי קוראים לו פטפוטי אמא בחופשת הריון. מה אני אעשה אחר כך? איך אני אקרא לו כשאני תכף אחזור לעבודה? אני ממליטה למרקים האלה, הם ממש טעימים, אבל בכל מקרה, בגלל שאני התחלתי דיאטה, איך שסיימתי את החופשת לידה, כי את החופשת לידה הייתה הריון, כי השמנתי המון, עליתי הרבה, אז בתחילה עשיתי את זה במסגרת מסוימת, אני כרגע לא מרגישה צריך לפרסם אותה, בגלל שאני לא אהבתי אותה כל כך. כאילו, היתרונות שהכניסו אותי לדרך המלך, זה כן היה עם השגחה צמודה, אני דיברתי על זה גם בפודקאסטים הראשונים שלי, זאת אומרת, מישהי בוואטסאפ, שאני כל יום מעדכנת אותה, מה קורה, עם כמה אכלתי, וזה באמת היה טוב שזה הכניס אותי למשמעת, ולהרגל של לאכול פחות, כי זה מה שקשה בהתחלה בדיאטה לי לפחות, שאתה רגיל לצריכת קלורית מסוימת, ופתאום צריך לחתוך המון, וזה ממש סטרס לגוף, וזה לפחות שבוע של רעב גדול שאתה צריך להתרגל עליו, ואחר כך, אני חושבת שלקח לי איזה שבועיים, שלושה להתרגל לכמות האוכל. ולא הייתי יכולה לעשות את זה ללא מסגרת מתאימה. אז המסגרת הייתה לי טובה, אבל לא כל כך אהבתי את המאמנת שלי, זאת שמולה הייתי צריכה לדווח, לא אהבתי את זה שאני צריכה לדווח, כל דבר שאני אוכל, תרגשתי כאילו, למה שמישהו יגיד לי מה לאכול, כאילו יש לי את הקטע של השליטה שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה קצת לא יתאים לי בקטע הזה. אז בכל מקרה, אבל בתוכנית היו גם תפריטים מאוד טובים. זאת אומרת, היו שם דברים מאוד מאוד טובים ודברים פחות טובים. אז אני לא רוצה לפרסם, כי אני לא מרגיש שאני יכולה להמליץ עליה בפה מלא. אבל לי, הבנתי, זה גם משהו שתוכנית עזרה לי להבין, שלא מתאים לי השיטה שלהם, אלא לי הכי מתאים, בגלל שאני פרי קונטרול, בגלל שאני אוהבת לדעת בדיוק מה אני אוכלת, כאילו שמה ההמלצות הן לא היו מדויקות לי, ואני צריכה דיוק. אני בן אדם של לחם, אז פורסה, או פורסה וחצי, או פורסה ורבע, כאילו ברמה המאית. ואז הבנתי שאני צריכה פשוט לספור קלוריות. כי אם ההמלצה היא בדיאטה לאכול בין 1200 ל-1300 קלוריות, כנראה שזה משתנה בין אדם לאדם, לי זה סבבה, 1200 ל-300, אני יורד מזה במשקל, אמנם נורא איטי, אבל אני כן יורדת. אז גיליתי ש אני, אם אני סופרת קלוריות, זה מתאים לי לאופי של השתלטנות שלי, של בן אדם, שחייב לדעת את הדיוק, אני חייבת דיוק, אני חייבת לדעת בוודאות, אני חייבת השליטה, ויש לי משקל בבית, משקל דיגיטלי טוב, ופשוט אני שוקלת הכל, וכבר התרגלתי לזה, בהתחלה הייתי צריכה להתרגל כל דבר, לקרוא תווית, לחשב, יש לי דף, עם חישובים, כל יום אני, זה ואני כבר מכירה בערך, אז אם נגיד פרוסה, זה 92 קלוריות, אז אני כתבת כבר 100, אני כבר מעגלת קצת, אני כבר בערך מכירה את רוב הדברים, וזה נתן לי, קודם כל, תחושה של שליטה על החיים שלי, כי הרי יש גם באוכל מאוד האפקט של השליטה, שאנחנו אוכלים בשביל להחזיר לעצמנו את השליטה, האכילה הרגשית, שאם קורה משהו לא טוב, אנחנו בדאון, אז זה מחזיר לנו את השליטה של, אוקיי, באוכל יש לי שליטה, אז הנה, זו השליטה שלי, אני אוכל, אני מקבל את הכיף של האכילה, אז הספירת קלוריות גם משרתת את הצורך שלי בשליטה, זאת אומרת, אני יודעת בדיוק מה נכנס לי לגוף, ואם אני החליטה יום אחד לחרוג, וזה גם בסדר, יום יומיים בשבוע, גם אם אני חורגת, אני עדיין מרזה, הרזה שלי מאוד איטית, זאת אומרת, זה בין קילו לחצי קילו בשבועיים, משהו כזה, זאת אומרת, אם הייתי לא מחפפת, והייתי כל יום 1200 קלוריות, אז הייתי בטוח קילו בשבועיים, אבל בגלל שיש לי חיפופים, ויש ימים שאני לא כל כך שומרת, אז זה יוצא לי עכשיו כזה חצי קילו, אבל זה לא משנה, זה עדיין במגמת הרזייה, וכבר, אם בדיאטה שנרשמתי לה, רזיתי 3.5 קילו או 4, אז עכשיו הצלחתי עוד 4 להוריד לבד, ואז סך הכל, הצלחתי להוריד 10 קילו, שזה אחרי המשקל שירד לי של ההיריון, של ה-8 קילו של ההיריון, של התינוק והשליה וכל זה, כל זה שיורד לבד, אז זה ירד לי 8 קילו, ואז את 10 קילו הייתי צריכה לבד לעבוד על זה, והצלחתי. אני עדיין רוצה לרדת עוד, כי גם התחלתי את ההיריון עם משקל עודף, אבל זאת השיטה שעובדת לי. עכשיו, כשאני אחזור לעבודה, זה יהיה קצת יותר קשה, כי לא אני מבשל את האוכל, ואלה אנחנו מזמינים, ואז אני לא יודעת מה הם שמו, איזה רכיבים. אם אני עכשיו מכינה לי מרק בבית, אני יודעת בדיוק כמה קלוריות יש בו. אוי, עכשיו גם נזכרתי שזרקתי את האריזה של הסאונד פוסט, אז אני צריכה לבדוק כמה קלוריות באמת יש במרק. ועכשיו, אני גם באמת מהתוכנית הזאת למדתי תפריטים דיאט, למדתי כאילו יותר דברים להכין, שקל לי להכין, ואז יש לי יותר מגוון, למדתי כמה חשוב זה לגוון, כי אני מאוד בנם שלא הייתי מגוונת בתזונה. אבל כשנחזור לעבודה, אני לא יודעת מה אני אעשה. כי כל דבר, אני לא יודעת כמה זה קלוריות, זה הכל דברים מוכנים. ואני לא אחת שוכל ללכת על סלט, ואז כאילו, אוקיי, סלט, אתה יודע, זה כמעט אין קלוריות, או יכול לחשב אם אתה מכניס איזשהו ירק, איזושהי פחממה. אז אני לא יודעת איך זה יעבוד שאני אחזור לעבודה. אני לא יודעת איך אני אצליח לשמור או לרדת בנוסף. אבל כרגע שאני בבית, יש לי שליטה מלאה על מה שאני אוכלת, אני יודעת בדיוק מה אני מכניסה לגוף, ואם פעם בה אני יוצאת למסעדה, אז אני בערך מחשבת, אבל זה פעם בה. כשזה הפוך להיות יומיומי שאני אוכלת אוכל, שאני לא יודעת בדיוק כמה קלוריות יש שם, זה אני צריך לעשות את האג'אסטמנט, אולי אני אביא חלק מהבית, חלק מהימים, נראה מה אני אעשה, זה יהיה הרבה יותר מסובך. אבל אני כן כבר הזמנתי מעלי משקל קטן, פיצי כזה לתיק, שאפשר גם לשקול איתו, וגם, ואז ככה אני אוכל בעבודה להשתמש, אם אני, לשקול כמה דברים שכן אני רוצה ככה לעקוב, אז גם אני משהו שמחכה לו, שאגב, בזמן האחרון, עלי, טוב שלא חודשיים עד שהם, או יותר, עד שהם נקבל את החבילה, ממש נהיה מזעזע, דואר ישראל בקטע הזה. ומה רציתי להגיד בכל זה, שלמדתי לעשות תפריטים מאוד קלים וטובים, למשל, יש שם איזשהו תפריט בדיאטה של עוגת גבינה ושוקולד, אז כאילו בגבינה אתה שם נגיד גבינה לבנה, וזה יוצא חמצמת כזה חמוד, נכון, זה לא אותו טעם של גבינת שוקולד עשירה, אבל זה נחמד. ולמשל, מרקים, הגעתי למצב שאני שונאת לבשל, אני שונאת להיות במטבח, אני יכולה ליהנות מאפייה, גם פעם בה, אני לא רוצה לאפות כל יום, שיש לי זמן, שכיף לי, שיש איזו מתכון שממש בא לי עליו, אבל אני שונאת בישול. ממש, אז בשבילי כל דבר שצריך להכין, אם צריך לקצות בצל, אם צריך לתגן משהו, זה בשבילי הרבה עבודה. ואני ממש ממש שונאת, זה אחד הדברים גם ששניתי את המאמנת שלי, שהיא אומרת לי, מה קרה לך? זה מתכון של 5 דקות. עכשיו בואי, רק לשטוף את הכלים, או לא לשטוף את הכלים, אפילו לשים אותם במדיח, רק לשטוף את הירקות זה כבר 5 דקות. מה זה 5 דקות? איזה מתכון זה 5 דקות? אין שום מתכון של 5 דקות, חוץ מלהוציא לחם המקרר. ולמרוח על הגבינה לבנה זה 5 דקות. מה זה שטויות האלה 5 דקות? שום מתכון לא לוקח 5 דקות. היא ועוד אומרת לי על מתכונים שדורשים לקצות בצל ולתגן, ואז עוד לעשות כמה דברים, זה 5 דקות. כאילו, למה? למה להגיד סתם? זה לא 5 דקות, זה ממש לא 5 דקות, זה לפחות חצי שעה, אל תגיד שזה 5 דקות, וזה ממש ממש מעצבן אותי. יש באמת מתכונים שהם 5 דקות, אבל זה לא 5 דקות. וזה נדיר למתור מתכון של 5 דקות. זה ממש לכלום עבודה. אז אני, בגלל שאני כל כך שונאת את זה, למדתי לעשות לעצמי, חבל על הזמן, את הדברים הכי הכי קלים. למשל, אני מכינה לי הרבה פעמים מרק עגבניות. מה אני עושה? שופכת שתי פחיות של עגבניות חתוכות בלי קליפה של חברה איטלקית שממש טוב, כי אין שם קליפות. פעם קניתי חברה ישראלית וממש היו קליפות כאלה וזה דוחה. אז אני שופכת שתיים כאלה פחיות. אני לא מתגנת בצל, אני לא שמה שום, אני לא שמה שום דבר. אפילו שזה משהו מוסיף טעם, לא צריך. קודם כל זה לא מוסיף המון, וזה המון עבודה. עכשיו, דבר שני שאני שמה, אני קונה סלרי. סלרי גיליתי עכשיו, רבליישן בשבילי, בגלל שאני לא מבשלת, אז לא הכרתי כמה זה נוח עם סלרי. סלרי הוא מלא בטעם, ואני אוהבת הטעם שלו במרק. הוא מלא מלא בטעם, ויחסית קל לשטוף אותו. זה בסך הכל כמה עלים, ככה צ'יק, צ'יק, צ'יק. אני שוטפת אותו ככה, מקפלת עם הידיים, לא חותכת לו כלום, מכניסה למרק. אז הנה, סלרי שלם, שתי פחיות. עכשיו, אני שמה קישויים, קצת עבודה, קצת לשטוף את הקישו ולחתוך. נכון? כן, זה העבודה. אבל אני לא מקלפת את הקישו, אני חותכת ללא קוביות דקות, משהו גס, חותכת שמה. מים, מוסיפה מים, סתם לפי איך שנראה לי, אני לא עושה בדיוק. אני אוהבת חריף, אני שמה פפריקה חריפה, אני שמה פלפל חריף, מלח. ועכשיו מה גיליתי? אפשר להוסיף ברוקולי, אפשר להוסיף קרובית ככה, סנפורסט, אפשר לשפוך, שום לשטוף. אבל אפשר גם בלי, כי קודם כל זה גם ממש יקר, סנפורסט הקרובית, לא סלרי, הברוקולי, זה יקר, וגם זה טעים המרק בלי זה. באמת, מה שאמרתי, ככה, רק סלרי, ורק עגבניות, רסק עגבניות, לא רסק, עגבניות חתוכות, ורק קישו, זהו, זה מה שאני שמה. אפשר להוסיף עוד דברים, כאילו כמו שאמרתי, עוד ירקות, אם אתם רוצים, גזר זה, אבל אם אני אפס התעסקות, זה מה שאני עושה, אוקיי? אני מבשלת, אני מחכה שזה יתרקח, לוקחת מקל, והכל תוכנת. וזה טעים, עכשיו תקשיבו, אבל את החלק הכי חשוב. אני שמה אבקת מרק עם מונוסודיום גלוטומט. למה? לירקות אין בכלל טעם בארץ. אם אתה לא שם מונוסודיום גלוטומט, אין כמעט טעם. עכשיו, אם אתם רוצים להשקיע במרק עם מיליון מיליון ירקות, ולעבוד קשה ובצל ושום, אז יהיה קצת יותר טעם, נכון? יהיה קצת יותר טעים. אבל עם מונוסודיום גלוטומט זה מקפיץ. עכשיו תקשיבו, קראתי באינטרנט, עשיתי בדיקה. לא גילו שום בעיה עם מונוסודיום גלוטומט. עדיין כל הרבה מסעדות שאתם הולכים עם כל התאילנדיות וזה, הם שמים. מה אתם חושבים? מי שאוכל הרבה אוכל תאילנדי וכל הסגנון הזה, אז הוא מקבל את המונוסודיום גלוטומט. ואין עם זה שום בעיה. רק אנשים שספציפית אולי גילו שהם אלרגיים, רק אז הם צריכים להיזהר. אבל זה ממש, אין שום בעיה. אתה שם בהפקה. שמים קצת כאילו אבקת מרק הרגילה, בטעם אוף, אני לא קונה אוף אמיתי כי אני לא אוכלת בשר, בטעם אוף, אם הוא נוסד עם גלוטומט, שמה כף, תקשיבו, זה מקפיץ את הטעמים, זה טעים, וזה לא נורא, תקראו באינטרנט, תעשו מחקר, זה לא נורא מנוסדים, סתם עשו לזה רעש גדול, זה נראה לי מכל התוספים הכי, זה אומרים שאולי עושה מיגרנות, וזה לא עושה לי, זה לא עושה מיגרנות, ואולי לאנשים רגישים, כאילו תבחרנו את על עצמכם. וזה טעים, זה מקפיץ את הטעמים, זה טעים, טעים, טעים. ולא צריך שום, ולא צריך שום בטל, זהו, שלושה רכיבים, והפקה. ואני שמה טיבול, אני שמה פלפל, מלח וזה, אבל אני נטעם, ואני אוהבת להרגיש טעמים. אני לא, וכל המרקים האלה שלא מוסיפים להם את הטיבלון הזה, זה לא, זה סתם, זה מדהימה של סנפורס, אגב, המרקים מותימים, אני עכשיו באמת אסתכל אם יש שם מנסות עם גלוטומט, כי הם שמים שם משפרי טעם. ואם זה מונוסודיום גלוטומט, אז זה משהו אחר. כי זה טעים. וכל הקנויים האלה הם טעימים. הם שמים שם משפרי טעם, אז למה שאני לא אשים? בקיצור, זו ההמלצה שלי. זה מרק שיוצא טעים, בלי ג'ווארס, בלי התעסקות, מי ששונא לבשל כמוני. ואז ליד זה אני, לא יודעת, עוד דאג בתנור. לוקחת דאג כפור, שמה על זה בתוך בתנור. או אני רוסיה, אז אני אוהבת קוסמת. אני שמה קצת קוסמת בתוך המרק, ככה סמיך יוצא לי דייסה. גם מסביע. קוסמת אגב זה מאוד על קלוריות. זה ממש מצוין מבחינת הקלוריות, זה מצוין. או לפעמים סתם עם לחם. לוקחת פרוסה, יש לחם מאוד דחוס כזה, חיטה מלאה, דחוס דחוס, מסביע, עם המרק, גם מסביע. וזה ככה לצהריים. בקיצור, מומלץ. וזהו, עד כה נראה לי שיש לנו פרק ארוך מדי גם ככה. ביי ביי.